כי אנחנו מצפים שינחת עלינו מלמעלה איזו התייחסות אלוקית מיוחדת. הנה, עובדה, באנו להתפלל. בוא, תן לנו. ואנחנו לא מבינים שהתפילה היא עבודה. גם עבודה זאת מתנה. יש הרבה אנשים היום מבחינה כלכלית שמחפשים עבודה ואין להם. תן להם אפשרות, הזדמנות לעבוד, הם מאוד ישמחו. יהיו את זה כמתנה מאוד גדולה. האפשרות לעבוד את השם, לעבוד קשה, זאת מתנה מיוחדת של התפילה, שאנחנו צריכים לבנות, להתאמץ, כדי להגיע, כפי שלמדנו, להבנה עקרונית של הערך, של החשיבות של הנושאים שאנחנו מתפללים עליהם על פי הדוחת חזה. ואז, אחרי שאנחנו מבינים את החשיבות, אנחנו יכולים לבוא בצורה אמיתית לקדוש ברוך הוא ולבקש את הדברים הגדולים האלה. כשאדם עומד יום יום ומבקש את בניין בית המקדש, את קיבוץ גלויות, אני רק נותן דוגמאות, הוא מחנך את עצמו, הוא בונה את הנפש שלו. אי אפשר לעמוד ובאמת לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנא, תבנה את בית המקדש, בלי שהאדם ישתנה ויתעלה, ויהיה אדם שונה לחלוטין ממה שהיה קודם, אם הוא לא התפלל קודם, או לא התפלל על כל פנים באמת. ואז כשהאדם מתעלה, למדנו שהקדוש ברוך הוא גם נוהג איתו אחרת. וזה נקרא שהתפילה נענית. כלומר, האדם מקבל יחס אחר מלמעלה. אדם היה חולה. לפעמים אדם חולה, כותב הרב קוק זצ"ל, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתפלא. שיתפלא על התעלות רוחנית, על התרוממות, על תיקון. אם התפילה מעלה אותו ומרוממת אותו, כבר אין צורך במחלה. אז גם התפילה נענית במובן הזה שהמחלה נעלמת. זה היסוד של התפילה, כפי שלמדנו. אבל לפי זה, לפעמים, מתגברת אצל הרבה אנשים הקושייה, למה צריך להתפלל בציבור? הרי אם זאת התפילה שאני צריך להבין במה מדובר, ואני צריך לעבוד על עצמי ולהתאמץ ולהשקיע בתפילה, הציבור רק מפריע לי. אם אני אקח לעצמי איזה זמן, התבודדות, אקח חדר, שקט, סגור, תנאים טובים, נפתח את הסידור, נתרכז בדברים בצורה הטובה ביותר, אז לכאורה, זה הדבר הכי טוב. הריכוז הזה בתפילה נותן לי את האפשרות להתפלל בצורה האמיתית ביותר. ואז, אם זה נכון, זו תפילה אמיתית, דווקא ביחיד, וכל מה שאני אתפלל בציבור, אני רק מפסיד. הציבור מפריע לי, אני צריך להתאים את עצמי לקצב, אני יכול להיות שיש אנשים מסביב ש... כל מיני דברים שהם עושים, מטרידים אותי, מסיחים את דעתי. בכלל, זה שאני צריך להגיע בשעה מסוימת, בזמן מסוים לתפילה בבית הכנסת, לא תמיד זה נוח. לא תמיד זה בדיוק מה שיוצא לי את הריכוז בתפילה. לכל. לכן, ההבנה הפשוטה של רוב האנשים מביאה לשאלה גדולה. למה צריך בכלל להתפלל בציבור? טוב, לפעמים, אולי, באירועים מיוחדים. למה צריך את זה? אז קודם כל צריך להעיר ולדעת שמה שנדמה לנו שאנחנו מרוכזים יותר ביחיד מאשר בציבור, עובדה שזה לא לגמרי נכון. עד הרבה, הרבה פעמים זה הפוך. אם תנסו, תגלו את זה.
ניסיתם.
מה? ניסיתם. ו?
ציבור, זה נראה שיש יותר רעש והמולה, אבל אתה יותר בתוך התפילה, אתה יותר...
בדיוק. האווירה שמסביבך הרבה אנשים מתפללים, האווירה של התפילה, של תפילה בבית כנסת, בציבור, היא דווקא עוזרת הרבה מאוד. אדם שמנסה להתרכז לבד, יש לו נטייה, נקרא לזה, להירדם. דעתו מוסכת בקלות, ויש לנו היום בקלות הרבה הסחות דעת, תמיד היו, כן, אנשים יכולים לחשוב על כל מיני בעיות, בפרנסה ובמשפחה וכדומה. אבל היום יש כל מיני דמיונות בראש וכל מיני דברים שאדם יכול לחשוב עליהם. ומאוד מאוד בקלות אתה נופל לדברים כאלה, וכשאתה לבד, אין שום דבר שיזכיר אותך, יזכיר לך שאתה בתפילה, אפילו, לא, נניח, תלית, תפילין, סידור, אבל בכל זאת, כשאתה בודד, אתה בקלות שוקע בעולמות אחרים. כשיש לך ציבור שלם מסביבך שמתפלל, זאת מציאות אחרת. כמו שאמרת, הרעש והמולה של הציבור, אמרת את זה יפה, שנדמה כאילו הם מפריעים לבן אדם להתפלל, הם דווקא מסייעים לבן אדם להתפלל. הם עוזבים לו, יוצרים לו אווירה של תפילה, יוצרים לו מציאות של תפילה. אז קודם כל, סתם מבחינה פסיכולוגית, הדבר הזה נכון ואמיתי, שתפילה בציבור מועילה ליכולת להתפלל. אף עוד פיכן, הלכה של תפילה בציבור נאמרה לא רק לנו, אלא גם לגדולי ישראל. צדיקים שהיו מקפידים על תפילה בציבור, והם בוודאי ידעו להתרכז ולכאורה. בשבילם התפילה בציבור היא ירידת מדרגה. גם אפשר לשאול למה צריך כל כך להתאמץ להתפלל בציבור. באמת צריך להתאמץ. נכון שאדם יוצא ידי חובה בתפילה ביחיד, אבל יש בהחלט עניין להתאמץ ולהתפלל שלוש פעמים ביום תפילה בציבור. זה צורה נורמלית, זה אמור להיות צורה נורמלית של כל יהודי. שחרית, מנחה וערבית. שחרית עם הקשיים של הקימה בבוקר, עם הלחצים של יציאה בזמן, מנחה, עבודה, יש הרבה יהודים טובים, עובדים בשעת מנחה, במיוחד עכשיו, בעונה כזאת. ערבית, כשכבר חוזרים הביתה לפעמים, עייפים. יש חשיבות מיוחדת להתפלל שלוש פעמים ביום תפילה בציבור. ועוד רגע נראה את ההסבר של הרב קוק זצ"ל לעניין הזה. יש הרבה מקומות שאני מכיר ש... אחרי פעם, לא יודע, עדיין, אבל... פעם הגעתי בשעת מנחה למרכז ירושלים. אזור של חנויות, חנויות בגדים, ליד כיכר ציון. פתאום מתברר לי, יש מניין קבוע. אחת החנויות, כולם יודעים, כל אחד בסביבה, יש שם גם בתי כנסת באזור. אבל כל אחד יודע, הנה, בסביבה הזאת, בעלי החנויות מתכנסים בחנות הזאת, כל יום תפילת מנחה.
לא רק בירושלים, גם
בראשון
לציון
בארץ אלה שלנו. כן, בראשון לציון, נהדע, מצוין. תספר דברים טובים על עם ישראל. אז גם תפילת מנחה באמצע עבודה, כשיש רצון, יוצאים משותפות, מתפללים, תפילה בציבור. למה התפילה בציבור חשובה? יש פה כמה מאמרי חז"ל על העניין הזה. ליקטתי פה שלושה דברים מתוך העניין. מאמר ראשון, דבר פשוט כאילו, איזהו עת רצון, אומרת הגמרא, בשעה שהציבור מתפללים. יש זמן מסוים שהוא זמן שהתפילה יותר מתקבלת. מה זה הזמן? תפילה בציבור. אין, כתוב בהלכה שאפילו אם אדם לא יכול, הוא חולה, לא יכול להגיע לבית הכנסת, שיתפלל באותה שעה שבבית הכנסת מתפללים. עד כדי כך. והגמרא ממשיכה ואומרת שהקדוש ברוך הוא אינו מואס בתפילתן של רבים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול יכול להגיד על האדם יחיד, נכון שהתפללת, אבל אני לא רוצה את התפילה שלך. בציבור הקדוש ברוך הוא לא אומר את זה. אז בואו נראה איך הרב קוק זצ"ל מסביר את העניין. ביארנו כבר, יש לנו דפים מאחורה, ביארנו כבר שיסוד התפילה ועיקר הטעם שחקקה חוכמה אלוקית שתואיר התפילה להשלמת בקשת האדם וצרכה, והקדוש ברוך הוא קבע סדר כזה שמי שמתפלל זה מועיל לו. עיקר הסיבה, עיקר היסוד של התפילה, הוא מפני שהיא מועילה מאוד להטבה המוסבית של האדם לרומם נפשו וליישב דעתו לחזק כוחותיו הרוחניים. זה מה שהסברנו בשיעורים הראשונים, שמטרת התפילה היא שאדם יתייחס לדברים העקרוניים הגדולים, מה שעם ישראל צריך, ולכן הוא מתרומם כשהוא מבקש דבר כזה. כשאדם מבין את הערך ומבקש מהקדוש ברוך הוא קיבוץ גלויות, הוא בן אדם אחר. הוא בן אדם יותר מעולה, יותר מוסרי, יותר גדול, יותר חזק מבחינת כוחותיו הרוחניים.
אני יכול לבקש את זה, אבל גם ביחיד, קיבוץ גלויות.
כן, אז בוא תראה עכשיו את ההמשך. זה היסוד של התפילה. ובכלל, עיקר הדאגה המוסרית שיהיה אדם מונהג בה, לא הייתה כלל גדולה כל כך בערכה אם היה האדם יחיד ומתבודד. אדם שנמצא לבד, יש לו פחות בעיות מוסריות. כי היסוד המוסרי הוא מפני שהאדם משותף אל זולתו מבני אדם בהווה ובעתיד, בחיי ביתו ומשפחתו ובכלל החיים החברותיים שלו. אנחנו צריכים להבין מה זה מוסרי. יבוא בן אדם ויגיד, אני מאוד מוסרי. איך? אף פעם לא פגעתי בלוויתן. יש לוויתנים, כן? צריך לשמוע על הלוויתנים. הם הזן שיכול להתאחד. יש בזה בעיה, בכל מיני סיבות, אקולוגיות. אני אף פעם לא פגעתי בלוויתן. לא השתמשתי בתוצרת של לוויתן, ודאי שלא צדתי לוויתן. מה תגידו לי? חוכמה גדולה. אתה חי פה בארץ ישראל. איפה יש לך לוויתנים? אתה אוכל כשר, אין לך תוצרת של לוויתנים. אם היית אצל האסקמואים, אז הייתה לך בעיה, כי הם חיים מזה. אז זו שאלה, אם אתה מוסרי או לא. נכון? זה שאדם מוסרי בתיאוריה, זה יפה מאוד. אבל אנחנו צריכים שאדם יהיה מוסרי בשטח. להיות מוסרי בשטח, פירוש הדבר, לבן אדם במיוחד, להיות מוסרי בן אדם לחברו, להבין לא רק מה אני עושה, אלא מה כולם עושים, לאן עם ישראל הולך. אני יכול לבוא ולהגיד, אני עושה את מה שבא לי. אבל אני עושה בישות, אני עובד את השם, אני בסדר. זה מה שקוראים היום ראש קטן. מה יהיה עם כל עם ישראל? קיבוץ גלויות, אתה יושב לך בירושלים, בארץ ישראל, מה עם כל היהודים מחוץ לארץ? בסופו של דבר יתברר, אם תבין את זה נכון, שזה נוגע גם לך. אבל קודם כל המוסריות מתפתחת בגלל שיש מציאות חברתית. האדם הוא לא לבד. אפילו במובן המשפחתי. צריך הרבה מאוד מוסריות כדי שיחסים המשפחתיים יהיו טובים. על כן, צריך שתקה המוסריות שורש גדול בלבבו. אדם צריך מוסריות שהיא עמוקה בו, שהיא חזקה בו, שהיא מופנמת בו, שלא יזיק את זולתו בנתותו לחפצי עצמו יותר מדי. אם אדם מגיע לדאוג רק לעצמו ולא לחשוב על האחר, ויש סיכוי טוב שיזיק אפילו בלי כוונה. אדם צריך לתקן את עצמו במובן הזה שהוא ישים לב למוסריות, שהוא יבנה את המוסריות. איך בונים דבר כזה? על כן, עיקר התפילה ותכליתה הוא רק מפני הקיבוץ הציבורי. כי להשלמת האדם בשלמות עצמו, להקנות לו מושכלות אמיתיות שהוא יבין את האמת האלוקית, הייתה דיה התורה מבלדי התפילה. אבל החיים המוסריים, שהם נחוצים לחיי החברה, נפעלים על ידי התפילה. אם אדם לבד, יכול להיות שמספיק לו להבין, הוא ילמד תורה, יבין את האמת, זהו. אבל כדי שאדם יפעל בציבור, ולא יעשה דברים לא נכונים, אפילו בלי לשים לב, אפילו בלי כוונה, או לא מתוך כוונה רעה, או מתוך שהוא לא מודע, הוא לא רגיש, הוא לא מרגיש את האחרים, צריך להעמיק פה את היסודות. צריך לבנות אותם ליסוד של האישיות שלו. זה התפקיד של התפילה. כמו שאמרנו, כשאדם, יום אחרי יום, מבקש באמת מהקדוש ברוך הוא, אתה תבנה את בית המקדש, זה פועל פנימה, זה פועל על הנפש. זה יוצר בנפש כל מיני דברים שאחרת בלימוד לבד לא נבנים. נמצא שתפילת רבים היא התפילה העיקרית. הרי על מה אנחנו מתפללים? אנחנו מתפללים על המוסריות החברתית, שאנחנו ביחד נהיה בסדר. הרי זה אני כלפי אחרים, וזה הם כלפיי, וזה כולנו יחד כדי לבנות את החברה בצורה הנכונה. אז התפילה, מה פירוש תפילה? העמקת העקרונות המוסריים, התורניים באישיות, היא דבר שהציבור צריך. ושכל יחיד צריך, בגלל שהוא חלק מציבור, במיוחד. וטוב, אתה ציגש גם דברים שאתה צריך באופן אישי, נכון? אבל זה בא מתוך זה שאתה חלק מציבור בעיקר, וגם באופן אישי אתה צריך דברים. נמצא שתפילת רבים היא התפילה העיקרית, שגם תפילת יחיד תיתן פריה ותועלתה, רק ביותו אחר כך מתחבר עם הציבור. אם אתה חושב שאתה יכול להתפלל לבד, אתה לא מבין בכלל מה זה תפילה. כי יש מציאות שבן אדם מתפלל לבד. לא חייבו מבחינה הלכתית לוותר על התפילה אם אין לך ציבור. יש מצב, אתה נמצא בצבא, בשמירה, כולם מתפללו, מה אתה עושה? לא תתפלל? גם תתפלל, אבל אתה מתפלל מתוך שאתה יודע שהציבור מתפלל. כך האמת, לפי מה שהרב אומר. רק אי אפשר להתפלל עם הציבור, טוב, אז אני אתפלל לבד.
אז זה בדיעבד, אבל אם נגיד אני
מלכתחילה
מחליט, טוב, היום אני מתפלל ביחיד, אז אני לא אצא ידי חובה?
לא אמרנו שאתה לא יוצא ידי חובה, אבל זה לא בסדר. אם אתה מחליט שאתה מתפלל ביחיד ולא בציבור, אז אתה עושה בניגוד להלכה, כי ההלכה אומרת שאם יש לך ציבור, אתה צריך להתפלל בציבור. יש שאלה הלכתית, אם האדם נמצא במקום שצריך להתאמץ מאוד כדי להגיע לתפילה בציבור. יש תפילה אבל רחוקה בצד השני של העיר. אני מכיר רבנים גדולים שכשיש, אם הם הפסידו את התפילה ליד הבית שלהם, הם יודעים שיש מניין בצד השני של העיר בשעה יותר מאוחרת, הם ירוצו לשם. טוב, אז זה נניח שזה מידת חסידות, לא כל אחד חייב לעשות. אבל אם אדם יש לו תפילה לידו, תפילה בציבור, ודאי שהוא חייב להתפלל בציבור. על כן, עיקר העת רצון וקירוב התכלית של התפילה, וממילא עיקר יתרון פעולתה, ההשפעה של התפילה, הוא בשעה שהציבור מתפללים. וכפי שאומרת הגמרא בהמשך, שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. עוד רגע, הרב יסביר את הביטוי הזה. אז קודם כל, מטרת התפילה היא בייחוד באה לידי ביטוי בתפילה בציבור, בתפילה של ציבור, בתפילה עם ציבור. באמת היא שיש פה שני דברים. יש מצב שאדם אומר, אני מתפלל אפילו על עצמי. יש, נקודות בתפילה שאדם מתפלל על עצמו. עיקר התפילה היא תפילה בשביל כל עם ישראל, אבל יש מקומות שאנחנו מתפללים על עצמנו. אם אני מתפלל על עצמי יחד עם אחרים, אז אני מבין שאנחנו כולנו רוצים להשתפר. כולנו רוצים להתעלות ולהשתלם. כל אחד בפני עצמו, קודם כל מטפל בעצמו. וביחד כולם מטפלים בחברה. זה תפילה שהיא יחד עם הציבור. במובן הראשון, יש פה כמה רמות. יש תפילה שהיא תפילה של ציבור. אם אתה מתפלל על קיבוץ גלויות, אתה מתפלל על דבר ציבורי. אין הכוונה היא שיש לי בן דוד בחוץ לארץ ואני רוצה שהוא יעלה לארץ ישראל, כי אני אוהב אותו. ואני רוצה את טובתו. איפה גם תפילה על מישהו אחר, אבל אני מתפלל על עם ישראל שיעלו לארץ ישראל. זה כבר תפילה לא רק יחד עם הציבור, אלא על הציבור. זה קשור לדבר הבא. מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא יכול להיות מואס, אומר אני לא רוצה תפילת יחיד, אבל לא לגבי ציבור. מסביר הרב, תפילת יחיד, אני ממשיך פה, אם לא תהיה מגמתו כי אם חפצו ותאוות ליבו, מאין פנות אליך ועניי עמו הנתונים בצרה, אפשר שתימאס, כי היא רחוקה ממטרתה האמיתית. ראינו באחד השיעורים הקודמים דוגמה קיצונית. יבוא בן אדם ויגיד, אני גנב. טוב, כולם מתפללים להצליח בפרנסתם? גם אני רוצה להתפלל להצליח בפרנסתי. אז החצוף הזה פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש שיצליח בגניבה. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיצליח, שאתה תצליח לעבור עבירה? לעשות דבר לא מוסרי? אז תראו לעצמכם דוגמה יותר עדינה. בא בן אדם, והוא נמצא במצב של תחרות מקצועית עם מישהו אחר. והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי להצליח. מה המסקנה? שהשני יקשר. אני לא, אפילו לא רוצה דווקא שהשני יפסיד, אבל אני רוצה להצליח. יש בעיה בתפילה כזאת. צריך לברר היטב איך אדם במצב כזה מתפלל, מבקש מהקדוש ברוך הוא הצלחה. מותר לו לבקש הצלחה. אבל יצאו מציאות שהצלחה היא על חשבון מישהו אחר. רגע, מה יקרה איתו? אתה לא אוהב אותו? הוא לא יהודי? הוא לא בן אדם שצריך עזרה? אז תפילה כזאת יכולה להימאס, אדם חושב על טובת עצמו ומתפלל על טובת עצמו בצורה כזאת שזה על חשבון אחרים. קדוש ברוך הוא יכול להגיד, אני לא רוצה תפילה כזאת. זה מאוס בעיניי. זו לא תפילה ראויה. אז זה נקרא שאדם שתהיה מגמתו רק חפצו ותאוות ליבו, חושב רק על עצמו כשהוא מתפלל, והוא לא חושב עליך ואני אהיה עמו הנתונים בצבא, אז זה לא נקרא שאדם מתעלה מבחינה מוסרית. אמרנו שמטרת התפילה היא התעלות מוסרית. זה לא התעלות מוסרית בכלל. אבל תפילת רבים, שכל אחד חפץ בהטבת הציבור, הם רואים פה, מה פירוש תפילת רבים? לא תפילה עם הציבור, אלא תפילה בעד הציבור. אתה לא רק מתפלל באותו זמן ובאותו מקום יחד עם האחרים, אלא אתה אומר, רפאנו השם ונרפא. כולנו. אתה מתפלל על פרנסה, אתה לא מתפלל, תן לי פרנסה. אתה מתפלל, תן לעם ישראל פרנסה. זה תפילה על הציבור. כל אחד חפץ ורוצה את הטבת הציבור. אז תפילה כזאת, הרי תועלת החיים המוסריים קרובה מאוד. כי אתה לא אגואיסט, אתה לא חושב לפגוע במישהו אחר, אתה לא מתעלם אפילו מהצרכים של האחרים, אתה מתפלל על כולם ובתוך כולם, גם אני. אז מצב כזה, בן אדם ברמה יותר גבוהה מבחינה מוסרית, הוא מתעלם מבחינה מוסרית, הוא משתפר מבחינה מוסרית. קל וחומר, אם הוא מבקש את מה שאנחנו מבקשים בתפילה, דברים כמו קיבוץ גלויות, לפי הדוגמה שהבאתי גם קודם, אז הוא מדבר על התעלות של עם ישראל, על התקדמות של עם ישראל, זה יעלה אותו מבחינה מוסרית. אז אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם, כי ההכנות המוסריות, זה שאתה בתפילה מתקדם מבחינה מוסרית, הן הצעות, הצעות, הכוונה היא, כמו שאומרים היום בחקלאות, יש מצע, בסיס. מה זה הבסיס הזה? שמים לצמח משהו שחומר טוב, שהוא מזין, כדי שהצמח יגדל בצורה טובה. אז כך השתמשו בדורות קודמים בביטוי הצעות. לא במובן שבוא אני אציע לך הצעה, אלא במובן של הכנה. הן הכנות, קודם כתוב הכנות, אבל הכנות המוסריות הן הצעות, גם כן, הכנות לדעת ולהוקיר יקרת ערך הרבים. אם האדם מתעלה בצורה נכונה בתפילה, אז הוא מבין יותר טוב שצריך להיות אכפת לו על עם ישראל. שהוא צריך להתחשב באחרים, שבכללם ימצאו מקום כל חיי השלמות של האדם המעולה, האדם הזה שהוא התעלה, שהוא אדם טוב עכשיו מבחינת התפילה, אז גם הצרכים האישיים שלו ימצאו מקום בתוך הערך של הרבים. אז כשאדם מתפלל עם הציבור ובעד הציבור, בגלל הציבור, כלומר הוא מתפלל על מה שהציבור צריך, אז הקדוש ברוך הוא עונה גם לצרכים האישיים שלו. זה את רצות. אם האדם חס וחלילה אגואיסט, אז התפילה שלו היא בכלל בהתייחסות אחרת לגמרי. כן, מה רצית לשאול?
שהתפילה היא, אבל היא לא רק
לצורך
עצמו, אלא
גם
לצורך האחרים. זאת אומרת, אני מתפלל עכשיו
לצורך
הקדוש ברוך הוא.
אתה אומר שהתפילה היא דוק הקשר בין המתפלל לבין הקדוש ברוך הוא. איך הוא מעדיק את הקשר?
זה שהוא מבקש ממנו בקשות ממנו.
אבל הוא מעדיק את הקשר כשהוא מבקש בקשות מאוד מסוימות. חזר תקנו לנו בקשות ציבוריות דווקא. כי אם האדם, תחשוב על הדוגמה שהבאתי קודם, אדם שהוא גנב, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להצליח בגניבה, הוא מעדיק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא? מצד אחד תגיד, נו, פונה לקדוש ברוך הוא, זה קשר. מצד שני, אתה מבין, הוא חצוף. אולי הוא סתם לא מבין, לא מבין, אבל איזה מין קשר זה? איזה מין קרבה לקדוש ברוך הוא זה שבן אדם רוצה להיות לא מוסרי? אז זה לא נקרא הידוק הקשר.
אבל אומרים שהשם בעצם הרבה פעמים מחסים איתנו דברים בשביל שאנחנו נתפעל
אליו. כן, יפה. זה מה שלמדנו בפעמים הקודמות, שהקדוש ברוך הוא גורם לנו צרות כדי שנתפלל, אבל חזר תקנו תפילה מסוימת. אין הכוונה שאדם רק יתפלל ויגיד, ריבונו של עולם, עזור לי, אני מרגיש לא טוב, הצטננתי. או חס וחלילה משהו יותר גרוע מזה. כי אם האדם רק יתפלל כך, ההתקרבות שלו לקדוש ברוך הוא היא מיני 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 מלית. למה? מה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא? נכון. יש פה דבר שבכל אדם יודע שהקדוש ברוך הוא קיים. הוא פונה אליו. אבל כל מה שהוא פונה אליו זה במובן אישי קטנוני. האדם הזה קטנוני לגמרי. הוא אומר, אני רוצה להגיש טוב. אתה יכול להגיד, לעזור לי להגיש טוב? אז אני מדבר איתך. זה בעייתי מאוד. זה טוב יותר מכלום, אבל לא זה מה שחזל אמרו. חזל אמרו, אתה חולה, תתפלל תפילת 18. מה יש בתפילת 18? יש גם בקשה לרפואה, לכל עם ישראל.
לכל העולם אפילו, לא?
כל עם ישראל. יש בקשה בקיבוץ גלויות, להחזרת הסנהדרין, לבניין ירושלים, לבניין בית המקדש. תראו איזה בקשות יש. למה? כי אדם שמתפלל כך, הוא לא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, קשה לי עם האף הנוזר. הוא אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, אני רוצה עולם יותר טוב. אדם שעושה את זה, הוא יתעלה מבחינה מוסרית, זה נקרא קשר עם הקדוש ברוך הוא. הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, הוא חושב על זה. הוא יוצר אכפתיות לזה. בתוך המציאות הזאת הוא גם אומר, ריבונו של עולם, בתוך כל העולם ש, שאתה מתי, ו, ואני רוצה שיהיה הרבה יותר גדול, והרבה יותר טוב, והרבה יותר מושלם, יש לי גם את הדברים הקטנים שלי. טוב, מצב כזה, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו בן אדם יותר טוב, יותר מוסרי, יותר מושלם, אז בוא נקל לך על החיים, אתה תעשה דברים טובים. אבל אם האדם לא התעלה בכלום, כל מה שהוא רוצה זה שההצלננות תיפסק, אז למה מגיע לו את הענות לבקשה? רק בגלל שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא קיים, הוא צריך לדעת היטב שהקדוש ברוך הוא קיים. הוא לא מבין מה פירוש שהקדוש ברוך הוא קיים. הוא לא מבין מה הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה מה שלמדנו בפעמים הקודמות, אפשר לחזור על השיעורים הקודמים. בואו נמשיך פה בנושא של תפילה בציבור. ממשיכה הגמרא ואומרת, כל העוסק בתורה, זה מאוד מעניין פה בהגמרא הזאת, כל, אמר הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בגמרא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, שני דברים מאוד יסודיים, ומתפלל עם הציבור, יש תורה, שלושה יסודות, תורה, עבודה וגמילות חסדים, עבודה יכולה להיות עבודה של תפילה, אבל פה כתוב מתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדעני, פדע אותי משבי, לי ולבניי, מי זה הבנים של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל, מבין עובדי כוכבים. אומות העולם. כלומר, אדם שעוסק בתורה וגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו גאלת, כאילו גאלת את עם ישראל. גדול מאוד. למה כל כך גדול? מה? עשיתי מה שאני צריך לעשות. התפללתי, הלכתי למניין. תראו את העניין. יש השלמת האדם לעצמו בידיעת האמת, והשלמת זולתו על ידי עשיית הטוב והחסד. זה דברים שלמעשה למדנו בעין היה הקודם. אדם לעצמו יושב ולומד, יודע מה באמת ונכון. מה כתוב בתורה? יש יחסים חברתיים. עשיית הטוב והחסד. אך כל זה לא יספיק לאדם. קודם דיברנו על הציבור במובן של היחס החברתי בין אדם לחברו. אבל גם זה, גם התורה, גם גמילות חסד, כותב הרב, זה לא מספיק. שני אלה יחד עדיין לא בונים את האדם כמו שהוא צריך להיות. כל זמן שלא יזכיר, שלא יבין, שתעודת האדם, מטרת האדם בעולם, לא תיגמר לעולם כי אם בצירופו אל הכלל. זה דבר חריף מאוד מאוד. תסתכלו בתחתית הדף. יש פה, מעין היה נוסף, אל תעבור אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, מסביר הרב, מפני שהפרישה מדרכי ציבור, אדם שפורש מדרכי ציבור, זה ביטוי שהרמב״ם כותב עליו בחריפות, שאין לאדם כזה חלק לעולם הבא. כי היא מחריבת, מחריבה את כל מוסדות האומה חלילה. בא בן אדם ואומר, תראו, כולם עכשיו מצטערים, קרה אסון, היה אסון, שריפה בכרמל, אני לא אכפת לי. אני עכשיו, טוב לי, יש לי יום הולדת, בוא נשמח. זה נקרא שאדם פורש מהציבור. יש בעיה ציבורית, אתה אומר לי זה לא נגע, אני לא גר חי בכרמל, אני אף פעם לא הולך לטייל בכרמל, אני לא זה, לא יתורה שיש בן אדם כזה. זה לא אכפת לי. אבל הציבור אכפת לו. עם ישראל אכפת לו. אתה מבין מה זה עם ישראל? מי אתה בכלל? מה פירוש מי אתה בכלל? ואנחנו קוראים השבוע בחומש, פרשת בו, הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים. קם יהודי ורוצה לברך על התורה, הוא אומר, תורה, אני לומד תורה, אני יהודי טוב, מה אתה מברך? ברוך אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אתה לא מברך, תודה רבה, ריבונו של עולם, שנתת לי ללמוד תורה. לא. אתה מברך שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. המטרה היא עם ישראל. לא רק אתה באופן פרטי. אתה באופן פרטי, אתה לא כלום. מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, אנחנו אומרים בבוקר. אבל אנחנו עמך בני בריתך. אתה בחרת בעם ישראל, יש מטרה אלוקית בעם ישראל בעולם. אז המטרה של האדם בעולם לא תיגמר, לא תגיע, הוא לא יגיע לשום דבר, לשום דבר אמיתי, אלא אם הוא מצטרף לכלל, לעם ישראל, למציאות הכללית, אכפת לו על מה שקורה בעם ישראל, חשוב לו מה שקורה בעם ישראל, הוא עושה את מה שהוא יכול לפעמים, משהו קטן מאוד, כי הוא בכל זאת בן אדם פרטי, אבל הוא עושה את מה שהוא יכול כדי לקדם את עם ישראל. זה צריך לדעת שהדבר הזה הוא יסוד מרכזי בתורה. אפשר לדבר על זה שעות. להבין שבלי כלל, גם הפרט לא שווה כלום. האמת היא שהפרט לא קיים בלי הכלל. אנחנו יושבים פה בזכות זה שיש חשמל. מה, אנחנו עשינו את החשמל? מערכת חשמל כללי. אתה הולך משתמש במים, אתה עשית את המים, אתה דאגת לצנר את המים, לא בבניין שלך. מאיפה המים? אנחנו יושבים בירושלים, אין בירושלים מים. לא מביא מים ממעיין השילוח. מאיפה הכל? אתה צריך להבין איפה הוא עומד. אני אומר לאנשים, אתה שותה כוס קפה בבוקר, תחשוב מאיפה מגיע הקפה ומה צריך כדי שהקפה יגיע אליך. אני מדבר על מערכות בינלאומיות. היחיד לבד לא יכול להתקיים, אבל מבחינה רוחנית, יותר חשוב את זה. המטרה שלך בעבודת השם היא עם ישראל. לכן, רק כשיש עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מתחיל לתת מצוות. רש"י אומר בתחילת חומש בראשית, התורה הייתה צריכה להתחיל מפרשת בו. החודש הזה לכם ראש חודשים. למה? זה התחלת המצוות. למה התחלת המצוות היא פה, היא בפרשת בו? כי רק אז יש עם ישראל. עד עכשיו לא היה עם ישראל. הייתה משפחה, היה אברהם, יצחק, יעקב. זה לא עם ישראל. הייתה משפחה של יעקב. עוד לא עם ישראל. אחר כך העם היה משועבד. עם. משועבד לגמרי. עוד לא נוצר עם. עכשיו הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, יש עם ישראל, מתחילות מצוות. זה התחלת התורה. אלא שיש לנו סיבות גם שקשורות לעם ישראל. למה מפרשת בראשית, שאם אומות העולם יבואו ויגידו, אתם גנבתם את ארץ ישראל, אנחנו מתחילים מפרשת בראשית. המטרה של קיום התורה היא לקיים את התורה כעם שלם, עם ישראל. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה קודם כל. עכשיו, אומר הרב, אמנם, מי שיעסוק בענייני הכלל, אדם מבין את זה, אומר, למדתי, הכל טוב ויפה, ואני רוצה להקדיש את החיים שלי לכלל, עליו לשים לב, כי אי אפשר להיות הכלל מוצלח, כי אם כשיהיו פרטים מוצלחים. ואי אפשר לפרטים שיהיו מוצלחים זה מזה, כי אם ביות כל אחד שוקד גם כן השלמותו הפרטית. זה דבר שיש אנשים ששכחו אותו. בתקופת החלוצים היה הדבר מאוד יפה בארץ ישראל. היו באים חבר צעירים ואומרים, לא אכפת לי על עצמי בכלל, אני משקיע, מקדיש את החיים שלי לעם ישראל, לארץ ישראל. זה נפלא. הייתה להם מסירות נפש, מאוד יפה, הם בנו הרבה דברים. הייתה רק בעיה כאילו קטנה, אבל מאוד מאוד גדולה. הרבה פעמים הם הזניחו, לדוגמה, את הילדים שלהם. אין זמן. אנחנו עסוקים בענייני הכלל, הכלל זה הכי חשוב, הציבור זה הכי חשוב, עם ישראל הוא הכי חשוב, הילדים שלנו או מישהו אחר יתפר בהם. מה קרה? גדלו אותם ילדים ואמרו, בחיים אנחנו לא נשקיע בכלל. אנחנו עכשיו נשקיעים רק בפרט. כי הזניחו אותנו, אנחנו לא מוכנים לדבר כזה.
זה לא כלל.
כי זה לא כלל אמיתי, זה לא כלל של תורה. יפה. כלל אמיתי של תורה בנוי על גבי זה שגם משקיעים בכלל ולא שוכחים את הפרטים. לכן הרב מדגיש את זה. לא לשכוח שהכלל הוא מוצלח כשאתה גם דואג לבניין הפרטי של כל אחד ואחד. מדובר פה מבחינה רוחנית קודם כל. והנה, האחדות הזאת של עם ישראל היא יסודן של ישראל. כתוב, אנחנו אומרים במנחה כל שבת, מי כעמך ישראל גוי אחד. על ידי שהשם אלוקנו הוא אחד. הדבר מאוד מיוחד. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד. בארץ. ארץ ישראל. זה לא הנקודה פה, אבל זה גם חשוב כמובן מאוד מאוד. עם ישראל יש לו יכולת מיוחדת להיות כלל, לפעול כעם. אומות העולם אינם רואים להכרת האחדות הזאת, איך שכל השלמות הנחמדה איננה כי עם שלמות הכלל, ואת זה דווקא רואה לרדוף. אצל אומות העולם, קיבוציהם הכלליים, אם זה עם, חברה, מדינה, אינם כי אם מפני שאי אפשר להצליח את הפרט רק כשיתגבר הכלל על כל מכשול שאפשר לבוא. אבל מגמת כל אחד היא רק טובתו הפרטית. מה אמרנו קודם, בהתחלה? שאי אפשר להסתדר בתור פרט לבד. זה גם באומות העולם יודעים. לא בונים רשת חשמל, כל אחד באופן פרטי את החשמל בבית שלו. צריכים משהו כללי. לא בונים כבישים בוודאי כל אחד לבד, בונים משהו כללי. מים, ביוב, הכל, ככה בונים מדינה. אומר הרב באורות, זה כמו חברת ביטוח. אם הרבה אנשים משלמים ביחד, אז יש כסף להשלים את החסרונות עם מישהו צריך. אבל המטרה היא לא בשביל הכלל. המטרה היא הטובה הפרטית, האישית. רק משיגים את הטובה האישית הפרטית הזאת על ידי שבונים ציבור, בונים מדינה, בונים עיר, בונים מה שבונים, חברת ביטוח. אבל בעם ישראל המטרה היא הכלל. עד כדי כך, שחזל אומרים, הרב מביא את זה פה מאוד מאוד בקיצור. כתוב, פרשת שמות, כל הנפש הבאה לבית יעקב מצרימה 70. 70 אנשים אומרים כל הנפש. נפש, לשון יחיד. 70 עם ישראל הם נפש אחת. זה היה כל עם ישראל. אצל עשיו, יש לו פחות מ-70. יש לו ילדים, נשים וילדים, והכל אין לו עדיין 70. וכתוב שעשיו לקח את כל נפשות ביתו, והלך איתם לארץ אדום. לשון מבין. יש לו פחות אנשים, נכון. לא משנה כמה יש לו, אבל כל אחד בפני עצמו, כל אחד דואג לעצמו, כשצריך הם מתחברים ביחד. אצל עם ישראל יש נפש אחת, אנחנו במהותנו נשמה אחת, צריכים לגלות את זה, צריכים להבין את זה, צריכים להתחנך לזה, צריכים לפעול לזה, אבל זה המהות של עם ישראל. לכן הרב אומר כאן, על כן הן, אומות העולם, נפשות רבות, כמו שכתוב לגבי עשיו. טוב. והנה כל זמן שבאבונותינו הרבים לא נגמרה שלמות זאת האחדות אצלנו, אנו כבושים בגולה. צריך להבין, שני הדברים תלויים אחד בשני. למה יש גלות? כי עם ישראל לא מספיק מבין את האחדות שלו. למה אין אחדות? גם אי אפשר להגיע לאחדות בגלות. צריך להגיע לאחדות, גוי אחד בארץ. שני הדברים צריכים להיבנות. אם אין לנו הבנה של אחדות, אם אין לנו מבט של אחדות, אי אפשר לצאת מהגלות. אתם יודעים מה עשה הרצל בעם ישראל? הרצל היה מה שקוראים היום תינוק שנשבע. יהודי שגדל בתרבות של אומות העולם, של אירופה, לא הבין כמעט כלום ביהדות. אבל הוא בא ואמר, יהודים צריכים את ארץ ישראל. מה אני אעשה? איך עושים את זה? אם יבוא יהודי פה ויהודי פה ומיליון, מיליוני יהודים, אבל יש פה בעיה. ארץ ישראל נמצא תחת שלטון אחר. יש פה בעיה בינלאומית, בעיה מדינית. איך פועלים ברמה המדינית? פועלים בתור עם. אני צריך להתייחס לעם ישראל בתור עם. קרא לקונגרס, קונגרס, יש מצביעים, יש נציגים, הכל, ממנים אותו, הוא לא התכוון שזה יהיה הוא, אבל לא היה מישהו אחר, מינו אותו. ואז הוא הלך לראשי ממשלה, למלכים, לקיסרים, ואמר, אני הנציג של עם ישראל. אוי, יש עם. אנחנו כבר מכירים, 40 שנה, יהודים פה, יהודים שם. אתה בא אלינו בתור עם ישראל, הנה, כן. אתם רואים, היה קונגרס רשמי. הרצל עשה מהפך. זה אפשר את היציאה מהגלות. אבל מדהים. התנועה הציונית היא זאת שבאה ודיברה ודרשה. ובסוף קיבלנו מדינה, קיבלנו. כן, קיבלנו הסכמה למדינה, את המדינה אנחנו היינו צריכים לשפוך את דמנו כדי להקים, אבל יש לנו מדינה. אז כל עוד שלא נגמרה השלמות של האחדות אצלנו, אנו כבושים בגולה, יש גלות. ואין, גם השלמות הפרטית אינה באה לתכליתה. וממילא גם כן, השלמות הכללית חסרה. אז מה צריך יהודי לעשות? על כן אמר, העוסק בתורה להשלמת עצמו האמיתית. כל יהודי צריך באמת לבנות את עצמו. ועוסק בגמילות חסדים להשלמת זולתו. כן, אל תתעלה מהשני. אתה בונה את עצמך, אתה בונה גם את השני במה שאתה יכול לעזור. ואחר כך הוא חייב להתפלל עם הציבור. מה זה כאן להתפלל עם הציבור? להשים לעצמו. שתכלית, מטרת השלמות הפרטית, היא רק שלמות הכלל. נחזור למשפט הזה, זה מסביר לנו את כל העניין של תפילה בציבור. אדם כזה, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו פדעני. הוא פדע אותי מהגלות, קודם כל לי. מה זה לי? מה זה הקדוש ברוך הוא כביכול בגלות? השלמות הכללית עצמה מיוחסת לשמו יתברך, כי אנחנו אומרים, אתה אחד ומקמך ישראל גוי אחד. ולבני, בני, פירוש הדבר, השלימות הפרטית, הנובעת מהמקור הטהור של שלימות הכלל ברוממות מעלתה. כשהיא שמה תכליתה רק לראות איך הכלל כולו מוצלח ועומד במעלה רוממה. זה עם ישראל. מושג האלוקות שבאומות העולם, אי אפשר להגיע לזה. אי אפשר שיהיה לכל היותר כי אם לא יהיה לשלימות הפרטית. כי השלמות הכללית אי אפשר להיות כי אם על ידי מציאות אומה מרכזית שתאחד כל באי עולם באור דעת את השם. זה מה שאנחנו אומרים בעלינו לשבח. שלא שם חלקנו, מה אנחנו יודעים על אומות העולם בשביל מה? לא, תבין. אומות העולם כרגע לא מבינות את העניין הזה. הם יבינו את זה רק שאנחנו נגיע למצב שאנחנו אמורים להיות, ואז אנחנו מתפללים על זה. כל בני ושרי יקרו בשמך. זה לא אגואיסטי שלנו. הבחירה האלוקית בעם ישראל היא כדי להועיל לכל העולם. כדי שיהיה עם מאוחד, אומה מרכזית, שתאחד כל באי עולם באור דעת את השם. והמיוחדת בזה היא ישראל. זאת הבחירה האלוקית בעם ישראל. ומצירוף כל המעשים הטובים הפרטיים, תבוא התכלית הכללית בשימת לב הפרטי לזה. כלומר, כשהאדם הפרטי שם לב, למה הוא שם לב? מה עושים עכשיו? מה פירוש הדבר תפילה בציבור? קודם למדנו תפילה בציבור, שתי רמות. רמה ראשונה, אתה מתפלל עם הציבור. כלומר, אכפת לי, על מה שקורה לו, ואכפת לי על מה שקורה לו. אז כשאני מנסה לשפר את המוסר שלי, המוסר שלי הוא לא אגואיסטי. המוסר שלי הוא גם שאני אהיה בסדר איתו ובסדר איתו, הוא מוסר משותף, חברתי, ציבורי. זאת רמה אחת. רמה שנייה, אני מתפלל על הציבור. אז אמרנו, מה זה מתפלל על הציבור? לא, שוב, לא אגואיסטיות שלי, אלא דברים שכולם צריכים. קיבוץ גלויות. אבל עכשיו יש משמעות חדשה לקיבוץ גלויות. לא רק אני מתפלל על הציבור כי אכפת לי על האחרים, אלא אני מתפלל על הציבור כי זאת המטרה האלוקית בעולם. אכפת לי על הקדוש ברוך הוא, כביכול אני רוצה לבדות את הקדוש ברוך הוא מהגלות. מדברים על פדיון שבויים. Okay. כביכול, קדוש ברוך הוא שבוי. כל מקום שגלו יסי השכינה עם מהם, מה פירוש הדבר? אין מציאות של עבודת השם שלמה בעולם אם עם ישראל לא מגיע לשלמותו. קיבוץ גלויות, בניין סנהדרין, בניין ירושלים, בניין בית המקדש. אז זה חזר תקנו לנו להתפלל. זאת תפילה ברמה אחרת לגמרי. ותפילה כזאת אתה חייב להתפלל בציבור. מה, אם יש לך ברירה, אתה, אין ברירה, בן אדם סגור בבית, לא יכול לצאת, חולה, משהו. בסדר, נגיד את אותה תפילה ציבורית, נגיד בעצמנו. אבל בוא בנקוני, הרי אתה מתפלל על עם ישראל, אז לפחות תהיה יחד עם עם ישראל. אילו היית יודע שיש היום תפילה שכל עם ישראל יבוא לבית המקדש ויתפללו, אתה תתפלל בבית? איזה מין דבר זה? אז אתה הולך להתפלל על קיבוץ גלויות, אתה לא תתפלל יחד. לא יכול להתפלל עם כולם בדרך כלל. אז אני מתפלל עם עוד 10 אנשים, הקדוש ברוך הוא אומר, זה ציבור. לפחות. אז תפילה וציבור זה הביטוי האמיתי של התפילה. זה הצורה האמיתית של התפילה. זה התוכן האמיתי של התפילה. זה, הרב תרמה את זה קודם, אבל לא, לא הבנו את זה ברמה הכי גבוהה, כפי שהוא אומר פה, מה המשמעות של ציבור. זה האחדות של עם ישראל. זה להתפלל על הכלל. עכשיו, כמובן, לא מתאומים מי הפרט. כמובן שהפרט צריך לשים לב שהתפילה תהיה טובה, ויש נקודות פרטיות בתוך התפילה, אבל עיקר התפילה היא תפילת ציבור, גם מצד המטרה של התפילה, וגם מצד הצורה של התפילה. וישמענו אפילו באותה שעה, באותו מקום, יש מקום, יש שעה תפילה, יש מקום שזה מקום בית הכנסת, יש את האנשים שמסביב. אתה מתפלל עם כל עם ישראל. אז נכון, ההוא מתפלל כך, והוא מתפלל אחרת, וזה מתנדנד, וזה עומד בשקט. זה ככה, קשה לו להתרכז, וההוא דווקא מתרכז מצוין. אנחנו מתפללים כולנו ביחד. טוב, אין עניין להוריד את רמת התפילה. אם אדם יש לו 10 שמתפללים, הוא יכול להצטרף ל10 צדיקים גדולים. הדבר טוב מאוד, התפילה שלו תהיה תפילה יותר מרוכזת, יותר מעולה.
למרות
שציבור
זה דווקא
צדיקים
בינוניים ורשעים.
נכון. אבל יש עניין כמובן, כפי שאמרנו, של הפרטים של התפילה, שהתפילה תהיה טובה ובכוונה כמה שיותר. אבל לא מבטרים על תפילה בציבור. אלא באמת, אם אין ברירה. הסתמנו קצת, יש עוד הרבה דברים על החשיבות של תפילה בציבור, אפילו לא הספקנו ללמוד פה את כל המקורות שהבאתי. מי שרוצה שיסתכל, יש בכוזרים, במאמר שלישי גם כן, הוא מביא כמה סיבות לתפילה בציבור, יש עוד הרבה מקורות, אבל לפחות מה שהספקנו היום בנושא הזה, מקווה שזה קידם אותנו. תודה רבה.